כביכול אין נון צדיקים בים. אם יש נקודות ציון בים, זה כלפי מעלה. זה נותן בים דרך. וצריך להאיר דרך, אומר רבנו, נקראת אישה, וצריך להאיר בה הערה מיוחדת, ואם אתה לא מאיר בה את מה שהיה ראוי להאיר בה, אז השלא תמצא אותה. ואומנם זה מיד מעורר שאלות מטמיעות, איך תאיר בה אם אתה לא יודע מי זה וכולי, אם אתה לא יודע מי זו. רק השאלות לגיטימיות, אנחנו לא צריכים, לא מחויבים לומר דבר ברור לגמרי. גם אם הוא ברור בערך, זה גם נחשב, לפחות הערב. אז או שהוא לא ימצא אותה, או שאומר רבנו, ואפילו כי מאחר שנטע מזיווגו, קשה לו למצוא את זיווגו. ואפילו אם ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו. מחמת שנטע ממנה ולא העיר בה. ולא תהיה נוטה אחר רצונו, מחמת שנטע ממנה ולא העיר בה, מזה נתווה שיש לה רצון אחר כנגדו. ואז לא זכה כנגדו. בא רבנו הקדוש שאומר, וחודש אלול, שאז יכולים לתקן זה ולהאיר הדרך בים. וכשמתקן זה, אזי מוצא זיווגו, והיא אינה כנגדו, רק כרצונו. ויש בזה סוד נפלא, ובשורות הבאות זה יתבאר, מדוע בליל ב' של פרשת חיי שרה התחלנו לדבר על תורה של חודש אלול שקשורה בתיקון הזוגיות. קידה, שזה הסוד, מסר אברהם לליעזר עבדו. כששלחו לבקש הזיווג של יצחק בנו. היינו סוד כוונת אלול. שהם מסוגלים לתיקון הברית, שעל ידי זה מוצאים הזיווג. אז תיקון הברית, תיקון הברית זה ברית, זה קשר. ובוודאי שזה שייך לכולנו, לחזור, להיות בהתקשרות פנימה, להיות בקשר עם המהות, להיות בקשר עם הניצוץ האלוקי שבקרבי. ואנחנו יודעים גם שתיקון זה אותם אותיות של ניתוק, זה לתקן את הניתוק. מה זה לתקן את הניתוק? לחבר את מה שראוי להיות מחובר. אז אם יש אצלנו ניתוקים, לא ניתוקים בקו, יש ניתוקים במקומות שבהם ראוי שיהיו חיבורים, זה גם הברית. במובן המדויק של המילים, ברית זה קשר, קשר עמוק. אז צריך לתקן את זה. שעל ידי זה מוצאים הזיווג. זאת אומרת שבן אדם חוזר להיות בקשר עם המהות שלו, לחדש את הברית עם פנימיותו, עם נשמתו, עם שמחתו, עם יצירתו, עם חדוותו, עם כל המילים הטובות שטרם נהגו ונאמרו בדקות אלו. זה תיקון הברית, שבן אדם חוזר להיות בקשר פנימה, אז הוא מוצא בקלות את אותו קשר בחוץ שראוי לו למצוא. אמנם תוך כדי זה שאני אומר שהוא מוצא בקלות את אותו קשר שהוא מחפש בחוץ, אז יש קול פנימי שאומר לי, אתה סגור על עצמך? כאילו מה שאתה אומר פה בשידור זה מבוסס, זה רציני. נראה שכן, זאת אומרת שברגע שאנחנו באותה התקשרות פנימית, אנחנו באים לחפש קשר בחוץ, זוגיות, במימד החיצוני, אחרי שיש בנו משהו באחדות פנימית. זאת אומרת, האחדות והקשר פנימה, התיקון של הברית, התיקון של הניתוק, הוא בהחלט הופך את היכולת ליצור קשר בחוץ. ביתר, אני לא יודע איזה מילה לבחור, האם יתר קלות, יתר נעימות, יתר אפשרות, ביתר משהו. כי על ידי התיקון הנעל נעשה בה רצון אליו. מה שרבנו הקדוש אתה אומר שאתה מתקן משהו פנימה, נעשה בזולת רצון אליך. נעשה בה רצון אליו, ובשם החירות אנחנו מנסחים גם את המשפט שמתאים לעידן של ימינו בתל אביב. נעשה בו, מה המשך? הרצון אליה. נעשה בו הרצון אליה. כי מקודם לא הייתה נוטה אחר רצונו. תעזרו לי לנסח את זה עכשיו לסוג השני. כי מקודם לא היה נוטה אחר רצונה. כי נתתה ממנו כנל. עכשיו אתם בצד השני. כי נתה ממנה כנל. ועל ידי זה אי אפשר למצוא זיווגו. אוי וגבל, מה שרבינו אומר פה. על ידי זה אי אפשר למצוא זיווגו. אוי וגבל. לא חשוב, אני מבין בערך. זאת אומרת חשוב, אבל גם מה שאני רוצה לומר, שגם אם מתגלה שאני לא מבין, אני לא רוצה להפסיק את הזרימה. יש בן אדם, כשמתגלה שהוא לא יודע בדיוק מה הכיוון להגיד, אז ראוי לו להפסיק. פה אני מרגיש שיש עניין לתת למוזיקה המיוחדת של הדברים. אני אומר לך בהבנה יחסית מה נאמר פה. שאומר רבנו, אם את לא מאירה איזשהו מחוז קרוב אלייך, את צריכה לתת בו אור, אז מישהו ממעגל יותר רחוק שהיה אמור להתקרב אלייך בגלל שלא נתת אור היכן שהיית צריכה, אז אותו אחד שהיה ראוי לו להתקרב לא מתקרב. וגם יש אפשרות אחת שלא תכירי אותו בכלל, ואם תכירי אותו הוא לא ירצה, ואם הוא ירצה לא תהיה הרמוניה. ככה את המעגל הזה הוא אומר. זה אמור לעבוד בעיקרון רק בכיוון החיובי. תראה מה הוא אומר. ועל ידי זה אי אפשר למצוא זיווגו, ואפילו אם מוצאה אינה נוטה אחר רצונו כנל. אבל על ידי כוונת אלול, שם התיקון לזה, על ידי זה חזר ונעשה בה רצון אליו כנל. או בנוסח השני, על ידי זה חזר ונעשה בו, מה המשך? רצון אליה כנל. וזה הסוד מבואר בתורה בפרשת אליעזר. כי אברהם מסר לו את הסוד הזה. זה שאמר אברהם לאליעזר, ואם לא תובה האישה ללכת אחריך, ראשי תיבות זה הפסוק עם אותיות אלול. המילים לא, לא, יש בזה למד א'. ללכת אחריך זה עוד פעם ראשי תיבות למד א'. ראשי תיבות למד א' ועוד למד א' ועוד ואם, סליחה, ואם לא, ואם זה וו, לא זה למד, ללכת זה עוד פעם למד, ואחריך זה א', ואם לא ללכת אחריך זה ראשי תיבות אלול. באמצע יש עוד צמד מילים שהשמטתי. מה עם צמד המילים הללו? טובה האישה. מה שאומר רבי נחן, שאם אנחנו מבינים מה הם כוונות אלול, התוצאה היא טובה האישה. היא תרצה. ולרצות בזוגיות, יש בזה שלושה מעגלים. מעגל ראשון בכלל לרצות להיות בקשר. סליחה, מעגל ראשון בכלל לזהות את הדמות. מעגל שני זה לרצות להיות בקשר או להיות בקשר. מעגל שלישי שגם הרצונות הם נוטים זה אחר זה. זה לזו וזה לזו. נמצא שבאילו התיבות בעצמם שדיבר אברהם עם אליעזר, מעניין החשש שמה לא תתרצה ללך אחריו, דהיינו מה שאמר לו, ואם לא טובה אישה ללכת אחריך, באילו התיבות עצמם גילה לו סוד התיקון הזה, דהיינו סוד אלול. המרומז בראשי תיבות שהוא התיקון הזה, שעל ידי זה טובה האישה, ועוד יש בזה סודות נוראים מאוד. מה שיוצא ממה שהזכרנו זה א', לקשר את זה לפרשת השבוע, וב', מובן פה מהדברים, גם בהבנה חלקית, שאם אני מאיר במקומות הקרובים אליי, אז ממילא אני מושך אליי כביכול גם אור מרחוק. אני צריך להאיר פה, ואז אור יותר גדול מתקרב אליי. להעיר, יש בתוכך הרבה אור, ושאת מחייך את האור הזה קורן בחוץ, ומי שמסתכל עליי חווה את האור הזה. זו דוגמה פשטנית, אבל היא דוגמה נכונה. יש בי טוב, והרבה פעמים אני אומר, הטוב הזה לא יהיה פעיל, או אין לו ערך עד שמשהו משמעותי חיובי יקרה לי בחיים. אינם רוצה שיוסרו דאגותיו, או שתסתדר פרנסתו, או שתותב בריאותו. והרבה פעמים הוא לא יודע או לא זוכר שכבר עכשיו הוא יכול להביא אור בסביבתו הקרובה. כן, כי זה לא התעלמות מהקונפליקטים, רק הוא לא מתייאש מהמעט טוב. זאת אומרת, הרבה פעמים כשיש קונפליקטים או שיש דברים אינם ראויים, בן אדם עולה לו מחשבה שאין טעם במעט טוב הזה, אין טעם במעט אור הזה. רק כשאנחנו עושים את המעט הזה, יכול לקרות דברים מאוד טובים. כתוב, מה כתוב? כתוב הרבה דברים. כתוב, איזה הוא שוטה, זה שמאבד מה שנותנים לו. כך הגמרא אומרת. מה זה המושג שוטה, הגדרה לשוטה? שמאבד מה שנותנים לו. This is שויטה. עכשיו, אפשר להבין את זה גם על חפצים, על ממון, שבן אדם זורק את הדברים היקרים שיש לו. באמת, אין לנו הרבה דברים. יש דבר אחד שהוא באמת נחשב ליש. מהו הדבר הזה שנחשב ליש? היום הנוכחי. בתורה רש עין בית אומר רבי נחמן על המילים היום אם בקולו תשמעו, אומר זה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום, את אותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת עולם אחר לגמרי. ואחרי זה מופיע הציטוט, כי אין לו בעולמו, כי אם, חוזר שוב, כי אין לו בעולמו, כי אם, מה אם? היום שעומד בו. ועכשיו נקשר את שני הדברים. יש לו רק את היום שעומד בו, ומה אמרנו, מה זה שותה? שמאבד את מה שנותנים לו, או מאבד את מה שיש לו. אז מה זה שותה? מי שמאבד את היום הנוכחי. מה גורם לנו לאבד את היום הנוכחי? בדרך כלל, או חוסר מודעות, או דאגות. יש עוד דברים. על דאגה בכלל נאמר, דאגה בלב איש ישיכם. אומרת על זה הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, דאגה בלב איש ישיכמה, ישיכנה לאחרים, אחד מהם אומר ישיכנה לאחרים, אחד מהם אומר ישיכנה מדעתו. צריך לומר שהפסוק המקורי הוא נאמר במשלי, דאגה בלב איש ישכנה. מה זה ישכנה? ינמיך אותה. סיום הפסוק, ודבר טוב ישמחנה. אומר שמצודו דוד, מה זה דבר טוב? כשאתה מזכיר לדאגה, אתה אומר לדברי ניחומים, שלא רק שאין לך מה לדאוג, אלא הדבר שבעתיו אתה דואג, סופן בחובו דבר טוב בהשגחה פרטית. הדאגה בעצמה יש בה דבר טוב נסתר. בכל אופן רבמי ורבסי אומרים ככה, אחד אומר ישיחנה לאחרים, שאם בן אדם יש לו דאגה, ראוי לו לדבר על זה עם הזולת. והשני אומר ישיחנה מדעתו, יוסיק לחשוב עליה כל הזמן. ובאמת שלושת העניינים זה עניין אחד. איך אפשר להגיע למצב שבן אדם מנמיך את דאגתו, כמו הביטוי המקורי בפסוק, דאגה בלב איש ישכנה? איך אפשר להגיע למצב הזה שכביכול מנמיכים אותה דאגה והיא לא נותנים לה להיות בשיאה? על ידי שמשתף אחרים. וממילא הוא מגלה גם שזה פחות ממה שהוא חשב. כשאני לא מדבר, אני לא מוציא את מה שיש לי, אז נראה שלדבר שמטריד אותי אין לו התחלה ואין לו סוף, הוא כביכול אין סופי. וכשאוזן אוהבת קשובה לי, אז ישנה התבהרות. אני רואה שהנושא אמנם מטריד, אבל אם קודם הוא קיבל ציון 9, אם אחרי שיחה טובה הוא יכול לקבל ציון, יורד מאוד. אפילו לא לקבל ציון עובר. אומר על זה הצמח צדק, הרבי הצמח צדק, שאמנם נאמר ישיחנה לאחרים, אחר זה מישהו שכביכול נפרד ממני. אז תראו כמה אצל חסידים עשו עניין מהאהבה בין החסידים, שאמר זה אחרי, ישיחנה לאחרים נאמר, ישיחנה לאחרים רק בגוף, אבל בליבם הם לא, הם קרובים אליו, הם לא אחרים. אחר זה כביכול משהו נפרד לגמרי. ולכן איזה דבר גדול זה בעבודת השם, שבן אדם יש לו את מי לשתף. וזה דבר שבונים, קנה לך חבר. כשיודעים להקשיב, אז אחרי זה יש גם אפשרות לדבר ולהשיח. ולפעמים הדאגה היא לוקחת מקום לא פרופורציונלי, ואנחנו מפסידים. הנושא הוא זה לא להתעלם ממנה, הנושא הוא זה לראות אותה בממדים שלה. בסיפורי מעשיות במלך ובן שפחה שנתחלפו, אז מסופר על אותו מלך שגרם לבן המלך האמיתי להיות מגורש מן הממלכה והציק לו מאוד. יום אחד הוא יצא לצייד לתפוס חיות. והוא מגיע, אומר רבי נחמן, למקום נאה, מגיע ליער, מקום שיש שם עצים ויש שם מים, ואומר והניח עצמו לשכב. הניח עצמו לשכב, זה אומר הרפיה. ועלה בדעתו, הנה, ויהי היום, ונסע המלך עם שריו לתפוס חיות. למה אנשים יוצאים לצייד? ספורט, שעשוע. רוצים להרגיש חזקים על החיות. ובאו למקום נאה. שימו לב לתפורה, איך שרבנו מתאר אותה. הוא בא במקום נאה. הוא נער מים לפני המקום ההוא. יש פה גם את הסאונד, זה לא רק התפורה. מה הסאונד? כל זרימת מים וציוד ציפורים. ועמדו שם לנוח ולטייל. כנראה שחלק עמדו לנוח, חלק נח וחלק טייל, והניח עצמו המלך לשכב. הניח עצמו, זאת אומרת שכל כך הרבה פעמים אחרות הוא לא הניח עצמו. הוא בא על דעתו המעשה הנעל שעשה, שגירש את הבן הנעל בחינם. הוא היה בהרפיה, וההרפיה גורמת לדברים לצוף. ייתכן שבשום הזדמנות אחרת הוא לא נתן לעצמו לערער במה שקורה. שום הזדמנות אחרת הוא לא נתן לעצמו להיזכר בכל זה. מתוך הסיפור מובן, גם מי שלא מכיר את הפרטים שלו, שהוא לא היה אדם רע. רק הפחד שלו שמא ידחו אותו מן המלוכה, גרם לו להציק מאוד לאותה דמות שיכול להיות היה שיגידו שאותה דמות ראויה להיות מלך. עכשיו, כתוצאה מפחד, בני אדם לפעמים עושים עוולות גדולות. ופה נאמר, הניח עצמו לשכב, הוא בא על דעתו המעשה הנעל שעשה, כי ממה נפשך? אם הוא בן המלך, לא די שנתחלף, מדוע יהיה נתגרש מכאן? ואם אינו בן המלך, גם כן אין מגיע לו לגרשו, כי מחטא. והיה המלך חושב בזה ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה, ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. אני חוזר שוב על המילים, אם בן אדם מוטרד מאיזה עניין, מאיזה עוולה שהוא עשה, או בכלל יש לו בעיה, אז אם אנחנו זוכים, אנחנו יודעים לתת עצה לנפשנו. מה זה לתת עצה לנפשנו? למצוא מענה לדילמה. ודרכים להיחלץ מן המצב. עכשיו, כשבן אדם לא יודע לתת עצה לנפשו, אז מה הדבר הכי ראוי לעשות? בוס? לדבר עם אחרים. ופה נאמר, ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו. הוא לא יכול לספר לאף אדם על הפחדים שהיו לו שאולי ידיחו אותו ומה הוא גרם לאותו אחד. ונתעצב בדאגה מאוד. פה יש פועל ייחודי לעברית הכמעט מודרנית, ונתעצב בדאגה. יש עצבות, יש דאגה, יש נתעצב בדאגה. דאגה זה עוד לא עצות, רק אם זה לא משתחרר, אז היא הופכת לעצות. אם עצות לא משתחררת, היא תהפוך לדיכאון. אם הדיכאון לא משתחרר, כאב שלא קבל ביטוי יהפוך לעצבות. עצבות שלא קיבלה ביטוי תהפוך לדיכאון. דיכאון שלא קיבל ביטוי זה כבר יכול להפוך כבר להתגשם בפיזי, בממד הפיזי. אז פה, למה הזכרתי את זה? נאמר פה, ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו, ונתעצב בדאגה מאוד. התוצאה של משהו שמטריד, ואי אפשר לדבר על זה עם אף אדם, זה העניין של ונתעצב בדאגה מאוד. ואמר לשרים לשוב. תראו, לפעמים אפשר גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו את זה. התבוננתי ב-12 הצעדים, סיפרתי לכם בשבועות האחרונים שאני קורא ספרות של 12 הצעדים. אפשר להגיד שיש שתי נקודות הכי בולטות שם, זה אמונה בהשם וכוח החבורה. זה מה שהכי, החבורה של הביחד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שברכה באה דרך שנשמות יוצרות קשר. ולפעמים זה עיקר הקושי, ליצור קשר. ראיתי מכתב של הרבי מלובביץ', הוא כתב למישהי שהייתה בדיכאון, שהסתגרה בחדר שלה וכנראה כתבה לו שכנראה שהחדר שלה זה האידיאל להיות שם לבד. אמר לה שעיקר העניין זה של אדם להיות בחברה. קראתי את המכתב הזה כשהיה לנו פעם שיעור חד פעמי בחדר הקטן למטה. ושם הרבי אומר לה, תתגברי כנגד טבעך ותבואי בין אנשים. לא רק זה יועיל לך, גם הם ישמחו בך. לא רק שעבורך זה יהיה טוב. ושזה זה גם דבר גדול מאוד שבן אדם יוצא מעצמו, הולך לשיעור, גם אם יכול לראות את זה ברשת, או לכל מיני מפגשים, או לבית כנסת. הוא אומר זה גם הסוד שכל דבר שבקדושה צריך מניין, צריך הסרה, כוח שלה ביחד. ואז הוא אומר משפט חסידי שהוא לא פשוט לחזור עליו. הוא אומר שחסידים היו אומרים מוטב, אני לא זוכר איך להגיד את זה, הרעיון של המשפט שעדיף להיות בגיהנום עם עוד יהודים ביחד מאשר לבד בגן עדן. רק הוא לא אומר את המילה גיהנום. הוא אומר, עדיף מאשר להיות בגן עדן לבד, להיות עם עוד יהודים ביחד וכולי.
זה כתבה לי כמה פעמים פעמים, והוא ענה לה כמה פעמים, זה היה מדהים כאילו לראות איך הוא שוב ושוב עונה לה,
הוא מפנה את ה... זוכרת שקראנו את הטקסט הזה? אז למה אני מזכיר את זה? שיש כוח מיוחד לבני אדם לרפא איש את רעהו. ממש. אמרתי לכם ששתי הנקודות הכי חזקות בצעדים זה כוח החבורה והאמונה בשם. אז גם אם בן אדם עוד לא מוצא את החבורה, אז על זה יכול להתפלל. ריבונו של עולם, תן לי את החברים ל... לכן זה עניין גדול לבוא פה בשיעור 5-10 דקות לפני ולהישאר 5 דקות אחרי רק לפטפט עם מי שככה על דה ועלה. רב נחמן מעתיק את זה בספר המידות, זה לא אמירות מקוריות של רבי נחמן. את צריך להסתכל, יש לי ספר עמידות עם מקורות, שאני בלי נדר אבדוק. אומר מי שאין לו חברים, נוח לו שימות. גם אמירות של חז"ל שמופיעות בספר עמידות, זה כבר, זה כאילו דרך המשקפת של רבנו, אז באמת זה תופס עוד מקום. הוא לא אומר טוב לו שימות, נוח לו שימות, זה נוח, זה... ו... אבל על זה עצמו אפשר בהתחלה לעשות חברות עם השם. בהתבודדות. תראו, בהתבודדות, אם בן אדם לא בורח מההתבודדות, הרי זה לא קל למי שלא מתרגל את זה. וההסכמה להיות מול הקדוש ברוך הוא את משך הזמן שקבענו, אז אותו דבר בא גם אחר כך מול אנשים. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני הולך, אני מלמד את עצמי להיות חברותי, אני מלמד את עצמי להיות ביחד. כמו שאתה הקשבת לי בהתבודדות, אני הולך להקשיב עכשיו לזולת שיש סיפור כזה לאחד שמתבודד. אומרים שהיה בכותל, אמר ריבונו של עולם, ממש בכה, בכה. אומר, יש לי חובות של, יש לו חובות של 100,000 דולר. ואומר ריבונו של עולם, אנא, שלח צ'ק. אומר בכל את השם שלו, יש לסיפור הזה גרסאות, או שהוא שם פתק בכותל, אבל כרגע זה הגרסה העדכנית. אומר, בנו שלם, שלח. עם הכתובת, עם השם שלי, צ'ק על שמי, עמד לידו איזה גביר גדול. הוא אמר, השתבח שמו, יש לי הזדמנות לעשות חסד, אני אפתיע אותו. כתב צ'ק על 90,000 דולר. וביקש מישהו ככה מתפלים בקוטש שלך וייתן לו את זה שלא יגיד מאיפה, ייתן לו כמה דולר שיהיה יש שליח. אז הוא קרא את זה, ראה את זה, אמר ריבונו של עולם, תודה לך, עכשיו אני יודע שתפילות נענות, אבל יש לי בקשה שפעם הבאה שהשליח לא ייקח לעצמו 10%. הוא רשם לו 90, שיהיה לו עוד את הענבה קצת אלו. אבל הוא אומר, אני ביקשתי 100, השם שולח 90, אז מישהו בדרך לקח את ה... אני אומר את זה בהקשר של התבודדות. במשנת רבי נחמן, זה צלע אחת מתוך משולש. שלושת הצלעות של המשולש זה הצדיק, חברים ונקודת עצמו. התבודדות זה נקודת עצמו. כל העניין של תורת הבעל שם טוב שהוא ייסד, שיתאספו אנשים ביחד לעבודת השם. כל העניין של חסידים מתאספים ביחד בליל שבת. ואת העניין הזה, העממי הזה של לשבת ביחד, זה אפשר ליישם את זה בכל מקום. ברגע שיש שני אנשים. שני אנשים זה כבר חבורה. גם בספרות של 12 הצעדים, יש לי כמה ספרים. שמישהו הביא לי, אז אחד מהם, הייתי נותן את הקרדיט, אבל אני לא זוכר את ה... הביא לי שלושה ספרים, ספר אחד נקרא זה עובד, להסביר את השיטה. ספר שני נקרא רק להיום, זה אמירות חכמות לפי לוח השנה הלועזי, לכל יום לקרוא קטע עם תרגול. יש בהתחלה תיאוריה ובסוף שתי שורות רק להיום, כאילו זה. ועוד ספר שאותו אני לא זוכר, שהוא גם כן אולי הדרכה למדריכים או משהו, ובהקדמה שם כתוב, שזה ספר מאוד חזק ומאוד משמעותי, אבל יש רק דרך אחת לקרוא בו לא נכון. כותבים, יש המון המון דרכים איך ליישם את מה שנאמר בו, אין ספור דרכים יצירתיות, איך, לא, כאילו אומרים, לא צריך להיות דוגמטיים, אבל יש רק דרך אחת לעשות את זה לא נכון. לבד. הייתי, מה זה מוסר? למרות שאני כבר לא זוכר, לא עמקתי בחוברת הזו, אבל רק ההקדמה הזו כבר תפסה אותי, ש... כי אנחנו אומרים לבד. אוי, תתה.
אני לא מסכימה לגמרי.
בבקשה, רשות הדיבור אלייך. ההערה שלך, ההערה שלך היא ראויה והיא נכונה והיא אמיתית ועובדת. רק זה צריך להיות צעד שממנו אנחנו מתקדמים הלאה. זאת אומרת, יש את העניין של מקבלים, זה הרי מה שהתחלתי לומר, שבן אדם בהתבודדות הוא יבקש לפגוש את החבורה, בהתבודדות הוא יבקש ללמוד איך להיות ביחד. וההתבודדות והשיח עם השם היא לא במקום ה...
אולי לא כולם מבינים שאי אפשר להיגבל לבד, שאנחנו חייבים את הגמילה. כל אין, אי אפשר לעבור גמילה בשמחה. אי אפשר. 12 חייבים זה בעצם תיאוריות, פסיכולוגיות וטרמינולוגיות מאוד חזקות.
גמילה מעצבות. נכון. זה עוד שדברייך מדויקים לחלוטין. אני מתאפק מהאפצ'י השני, כי אז את ממש תחשבי שזה... תרזיקי מעצמך. למה אני אדבר על זה בכל? כי אני מטבעי... כמה שנדבר על ביחד, אני חי לבד. והדיבור שלי... יש מישהו שאומר דברים שהוא לא נמצא בהם, זה כאילו דיסוננס, סוג של סתירה. אני אומר את זה במקום אחר, אני אומר במקום התחזקות, שאני רואה בזה חולשה שלי, ואני אומר כמה אני חושב שזה ראוי ונכון, ואי רצון שהדברים שאני אומר ברבים יעמדו לזכותי. הרב בן נסון אמר לי, שיהיה אתה מספר בכנות לקהל איפה אתה עומד, אז אתה יכול להטיף על האידיאל, כי זה לא... לא יוצא רושם שאתה נמצא במקום הזה. עכשיו, מכל מיני סיבות הגענו למצב שאנחנו עושים עבודה לבד. זה לא תמיד מתוך אידיאל, זה מתוך פגיעות, מתוך אמון שנאבד, מתוך... רבי נחמן רצה שיהיה לנו, אף פעם לא נוותר על על האיכות הזו של הקשר האישי עם הקדוש ברוך הוא, שזה ההתבודדות. וכמה שבן אדם לומד יותר על ההתבודדות, אז הוא בעצם בשעה הזו הוא סוג של תקשור בתורה קוף ננבב, רב נחמן אומר שדברים שהלב אומר הם מבחינת דברי השם יתברך ממש. ולכן מי שמתרגל התבודדות על בסיס קבוע, זה חשוב פה על בסיס קבוע, יחידת הזמן פחות חשובה, רק שגם תהיה קבועה, שבן אדם אומר בחודש הקרוב 10 דקות ביום, אחרי זה יכול לעלות את זה ל-11. רבי נחמן דיבר על שעה, הוא אמר שעה או יותר, אז אני פעם הייתי מתרגל שעה ודקה. וכך הוא אומר בטקסט, שרוצה שיקבע לו על כל פנים שעה או יותר, להיות לבדו באיזה חדר או בשדה. אז הלכתי על השעה, שעה או יותר, זאת אומרת שעה ודקה. 61 דקות, שזה גימטריה של משהו מאוד חשוב שעוד לא עליתי עליו. אני אומר את זה בהקשר של אפשר לרשום דברים שעולים בהתבודדות, אפילו תובנות לגבי עצמך, דברים שאת רוצה ליישם ולעשות, וכדאי גם לקחת עניין אחד שאותו אנחנו רוצים להעצים בחיינו או להתפתח בו, עניין אחד, וכל יום לבקש אליו בהתבודדות. חוץ מאשר שבהתבודדות יש לנו שיחה חופשית עם הקדוש ברוך הוא על מה שעובר עלינו, על אותו עניין לבקש סייעתא דשמיא, כי גם הרצון, החזרה היומיומית על אותה בקשה, כתוב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. עכשיו, מה זה יצרו? יצרו זה יכול להיות יצר רע במובן של תאוות, זה יכול להיות יצר במובן של דאגות, זה יכול להיות כל מה שמסתיר לי את האור האלוקי, זה יצר שיתגבר בתוכי. ולבקש את העזרה של הקדוש ברוך הוא לעשות צעד קדימה במשהו שחשוב לי, הכל יום לבקש על אותו עניין. זאת אומרת, בהתבודדות אני יכול לדבר על כמה עניינים, רק דבר אחד שבו אנחנו רוצים לראות התקדמות. עכשיו, למה הזכרנו את כל זה? איך הגענו לדבר על ההתבודדות? דיברנו על הדאגה. דיברנו על כן, שיש כוח של חבורה, ואם אין עם מי להתייעץ, אז לפחות אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וחלק מעשיית הדשמיה זה לפגוש אנשים מתאימים, לדבר איתם. ופה נאמר ונתעצב בדאגה מאוד, ואמר לעשרים לשוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל, וחזרו לביתם. איזה משפט יפה, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. כי יכול, ברגע שיש דאגה, הוא כבר לא רואה את הנוף, הוא כבר לא שומע. תראו איך זה השתלשל. בזכות הנוף, והתפורה הרגועה, והשקיטה, והסאונד של מים זורמים והציפורים, הוא הגיע להרפיה, בגלל ההרפיה צפו דברים שהוא התחיק, בגלל הדברים שהוא התחיק חזרה אליו הדאגה. עכשיו באמת, הוא היה יכול למצוא לעצמו, למצוא איזה דרך פתרון. ואמר לשרים לשוב, כי מחר שנפלה עליו דאגה, הם צריכים עוד לטייל וחזרו לביתם. כשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, ונתעסק בעסקה ועבר מידתו עניין הנעל. רבי נחמן בכלל יש לו שיטה, שאם בן אדם יש לו איזו התעוררות לאיזה עניין, שלא ידחה את זה. אפילו עלתה לך מחשבה לעשות משהו, לרשום מכתב, מיד לעצור בצד ולכתוב את זה, לשלוח מייל לעצמך, להקליט משהו, את הרעיונות, המחשבות שלנו. כי הרבה פעמים המחשבות הטובות שלנו, לעשות איזו פעולה מיטיבה, מחשבות נפל, זאת אומרת לא עשינו איתם שום דבר. רבי נחמן אומר, מיד שיש לאדם את ההתעוררות, שלא ידחה אותה, שכבר יעשה איזה רישום מעשי, או יתפלל על זה, או יכתוב את זה, או ירשום לעצמו דברים. בליקוטי מוהר"ן, בתורה י"ז, יש אזכור של מערת המכפלה, ואם זה בעזרת השם, רציתי להגיד נסיים, בוא נאמר זה בדרך לסיום, ולא בכך שאם זה נסיים, אבל כידוע שכל שיעור שמתחיל, באותו רגע שהוא מתחיל, מתחילה הספירה לאחור. תורה י"ז אמר כך, וכשנחשך אצל אחד העירה והאהבה, בבחינת אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. זה פסוק מישעיהו, בוא נראה רק את המטאפורה שיש שם. אלביש שמיים כדרות, שמיים אמורים להיות תכולים, צבע כחול, יפה. אז מה זה אלביש שמיים כדרות? יהיו קודרים ושק אשים כסותם, מקום בגד יפה שיש למישהו לא בשק. אז אומר שמיים זה בחינת אש ומים. המילה שמיים בלשון הקודש היא מורכבת מהמילים אש ומים. אז מה זה אש ומים? אומר רבי נחמן, היינו עירה ואהבה, מתלבשים בכדרות ונחשכים ונתכסים בשק. אומר, יש בן אדם, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו עירה ואהבה בעבודה הרוחנית שלו, בעבודת השם שלו. עירה ואהבה, נאמר בזוהר, זה כמו שני כנפיים. ולפעמים בן אדם נחשכים אצלו העירה ואהבה. כשהעירה נחשכת, זה אומר שהוא כבר לא נזהר מהדברים שיכולים לפגוע בו. ושהאהבה נחשכת, שהוא לא בקשר עם דברים שיכולים להעצים אותו. זה בעצם עירה ואהבה. עירה זה האימנות מדברים המחלישים, ואהבה זה קשר עם הדברים המעצימים. אז שנחשך אצל בן אדם העירה ואהבה, הוא כבר לא בקשר עם מה שמחזק אותו, והוא כבר לא ערני, כבר לא נמנע מהדברים שפוגעים בו. אז הוא אומר, זה מחמד שנחשך אצלו אור הצדיק שממנו מקבלים עירה ואהבה. הצדיק יש לו כוח לתת לנו עירה ואהבה. זה מה שהוא מלמד אותנו. עירה ואהבה, אהבה ועירה. אם אתה תלמיד טוב בסמסטר של עירה, האהבה לא תלך לאיבוד. אם אתה תלמיד טוב בסמסטר של אהבה, אתה תדע איך להימנע ממה שפוגע בה, באור האהבה. כי לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק. באמת בברסלב לא אומרים אור הצדיק, אלא איך אומרים? אור הצדיק. כי לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול. ואף שהוא אצל הצדיק, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק, שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. זה הכנה לציטוט מפרשת השבוע. אני קודם אומר את זה בעל פה, ואחרי זה ימשיך לקרוא. אומר רבי נחמן, שאפרון, שהיה בעלים של מערת המכפלה, זה לא רק של המערה, של מערת שדה המכפלה, של המערה והשדה ליד, באמת הוא התבאס על הקרקע הזאת. הוא רצה ממש להיפטר ממנה. עכשיו, מה כתוב בזוהר הקדוש על מערת המכפלה? כתוב שזה שער גן עדן. כתוב שכל התפילות עולות דרך שם. כביכול, המקום הכי מאיר בעולם זה מערת המכפלה. גם ירושלים, אל תשבו, זה רק עכשיו לצורך אנחנו עושים פוקוס על מערת המכפלה. מקום הכי מאיר בעולם. אומר רבי נחמן, כשבן אדם לא קולט את האור הזה, אז לא רק שהאור הזה לא מזין אותו ומדבר אליו, אלא הוא רוצה להיפטר ממנו. אומר את זה בהקשר שיש לפעמים בן אדם שלא מעריך את האור של הצדיק, הוא עוד רוצה, אפילו שהוא נמצא אצלו, אומר, כמו אפרון שהיה מערת המכפלה, הוא לא העריך את זה. יש לפעמים שיש לנו אור גדול סביבנו ואנחנו לא מעריכים אותו. ולא רק שלא מעריכים אותו, אלא רוצים להיפטר ממנו. נקרא את זה בפנים. וכמו שמצינו גבי אפרון, שמקום מערת המכפלה שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות ואורו גדול מאוד. איזה מילים. שמקום מערת המכפלה שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות ואורו גדול מאוד. אף על פי כן. אצלו היה מקום חושך ואפלה. מי זה אצלו? פה. ועל כן מחרו בשמחה רבה לאברהם. זה לא ידעתי, כתוב שהוא מחר את זה לאברהם, לא כתוב בשמחה רבה, כאילו. שמחה רבה זה רצה להיפטר מזה. זה אומר, רבי נחמן, כמוכן, כשנחשך אור הצדיק שהוא מאיר בכל העולמות, לכל שכן בעולם הזה, ואף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל, אדרבה הוא חושך אצלו, וזה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל, שעל ידי מעשים רעים נתחשך שכלו בכסילות. אז איך מתקנים את זה? רבי נחמן אומר פה מהלך ארוך, אבל הוא אומר שמתקנים את העניין הזה על ידי אכילה בכשרות. אכילה בכשרות זה גם כשרות המאכל, זה גם במתינות. רבנו אמר שבן אדם כשהוא אוכל ידמיין שהוא יושב אצל איזה שר חשוב והוא צופה בו. תדמיינו שעושים עליכם באיזה תוכנית טלוויזיה לראות איך אתם אוכלים ו... אתה יכול לדמיין את תנועות הגוף, את המלכותיות שלך, תנועות מדודות, מתונות, מאור פנים, לועס במתינות. מה? לא שמעתי. אז בכל אופן, הנקודה הזאת של מציאות שמשהו מאיר בחיינו, ובגלל הכסילות שלנו, לא רק שזה לא מאיר לנו, אלא אנחנו רוצים להיפטר מזה. עכשיו, המושג הזה צדיק, אפשר לקבל, מהצדיק מקבלים הרבה דברים, אבל פה שרבי נחמן בוחר לדבר על זה, על יראה ואהבה. זאת אומרת, כשיראה ואהבה מאירים בחיים שלנו, איזה כיף לקום בבוקר. תאווירה שמימית. אי רצון. אי רצון שמה? לעירה ואהבה. נזכה שיעיר לנו אור הצדיק. נזכה לאכול בקשרות. נזכה שיהיה לנו חברים טובים לקיים דאגה בלב ששיחנה. ושנוכל אנחנו להיות חברים טובים גם למי שרוצה להשיח את ליבו בפנינו. ונזכה גם להאיר בים דרך. הרי אם הדרך מהירה באלף, אז אנשים אוהבים לצעוד בה. כי הדרך לא מהירה, קשה לצעוד בה. יש לפעמים בן אדם אמור להגיע לאיזה מקום והוא פוחד. למרות שזה יכול להיות לא טוב, שבוע שעבר הייתי באיזה תחרות סוסים ביום שישי. ולמרות שהתחלתי כבר להגיד יהי רצון, אבל סיפור על סוסים אפשר גם שזה כבר על קראת סיום. אז ראיתי שמנסים להכניס אחרי התחרות איזה סוס לאיזה קרון, ובאמת הוא אמור לה, הוא יעלה לקרון, יגיע הביתה, יפנקו אותו שם. אבל הוא פוחד ל... אמר לי שכל פעם סוסים פוחדים להיכנס לקרון. אבל שם שמעתי סיפורים יפים. אמר לי מישהי, שאלתי איך קוראים לסוסה שלך, אמר לי קוראים לה בובה. בובה ביידי זה סבתא. שאלתי מה, במה זכתה הסוסה להיקרא בובה? היא אמרה לי שהאחים שלה ושל הסוסה, הם כולם היו חולים ומתו ולא שרדו. אז הבעלים שלה שמע פעם איזו הרצאה, שהיה פעם איזו הצגה, שהיה סגולה כזו, שבמשפחה שילדים לא יריחו ימים, אז היו קוראים לילד אלתר. אלתר ביידיש זה זקן. או זה, אז הוא החליט שהוא יקרא כבר לסוסה מהמשפחה החולנית, הוא יקרא לסבתא. והיא הייתה משהו משהו. אבל מה היא אומרת לי? בובה היא תימניה, הבעלים של בובה. היא אמרה לי, בובה, כשהיא באה לקנות אותה, הבעלים שלה, שאחד הרוכבים הכי מנוסים בגליל, אמר לה, בשום אופן זה לא לרכיבה. זה סוסה רק לבלדות. שום אופן לא לרכיבה. גם זה חשוב להזיר, יש לפעמים, לפעמים היה פעם ביטוי כזה להגיד על מישהו שהוא לא ישר, היו מי סוחרי סוסים. זה דווקא היה אדם מגון, אמר לה, תדעי, לא רק זה, רוצה שתבטיחי שלא יהיה סכנת חיים או משהו. היא העיפה את המנוסים שברוכבים. תבטיחי, זה רק לא לרכיבה. אומרת, נסעתי לקנות אותה עם מקרון, איך שראיתי אותה, אמרתי, זה, אני לוקחת אותה. באמת, לא רכבתי עליה. אחרי חצי שנה, אני רואה אותה יום-יום בחצר, אמרתי, זה כואב הלב לא לרכב עליה. רק אני מחכה לזה התפתחות דרמטית. לא משהו דרמטי, שלחה אותה לבית ספר לאילוף. שלחה אותה לאילוף, 3 חודשים. באמת, לא תאמין, היא הפכה להיות סוסת בית ספר. זאת אומרת שילדים יכולים לרכב עליה. אני ראיתי בזה מוסר חזק מאוד, שלפעמים סוסה קיבלה אבחון ממנוסי הרוכבים שהיא אין מצב לרכב עליה, לרכוב עליה אומרים לי. אין מצב. לפעמים בן אדם עובר משנה מקום, בא מישהו, למרות שהקודם היה מומחה גדול, נתן דיאגנוזה, ועוד החבר שלקח אותי, ששמע את שתי השמות של החבר'ה האלו, אומר, אין, הם אלופים ב... אז הוא ניסה להסביר כל מיני תיאוריות, למה הם לא יצאו לרכב עליהם. במובן הזה, אני ראיתי בזה סמל, סיפור של התחדשות. שככה הקדוש ברוך הוא נתן לי, אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותי שם בתחרות הזו, הייתה מאוד מעניינת, היה בה עוד נקודות שראוי להזכיר אותן. כשלא היום. על העניין זה שלפעמים בן אדם מקבל דיאגנוזה של מומחים שאין מצב, הוא לא מתאים לרכיבה. אחרי זה משהו בו מתעדן, משתנה, וזה עוד סוס. זה אי רצון שזכותה של בובה תעמוד לכולנו. להגיע להתחדשות אמיתית, שיאיר בנו אור האהבה והאירה. לילה טוב.